שלום לכולם, ברוכים השבים. אנחנו עדיין עסוקים ביחס שבין ישראל לעמים כדי להבין את תכונת כנסת ישראל, שהיא תכונת ההכללה. אנחנו עסוקים בסוגיה הזאת, שכנסת ישראל היא הכללה איכותית שיש לה להשפיע על ההיקף הכמותי, חוץ ממה שהיא גם מושפעת, נראה בהמשך, מההיקף הכמותי כפי שדיברנו. ובעצם מה שעסקנו עד היום זה לראות את היחס העקרוני, עוד לא המדויק, אבל היחס העקרוני, שבין מצד אחד זיכרון למעשה בראשית, לבין זכר ליציאת מצרים. כלומר, מצד אחד, המרכז האיכותי הנקרא ישראל, שהוא זכר ליציאת מצרים, שהתפקיד ההיסטורי שלו זה בעצם להשפיע על כל מעשה בראשית, זיכרון למעשה בראשית, כמו שדיברנו, ובעצם העיקרון הזה, שהקדוש ברוך הוא ברא איזשהו מרכז איכותי שמשפיע על ההיקף הכמותי, והמרכז האיכותי הזה הוא מצד אחד נבדל מן המציאות, אבל מצד שני הוא צריך להשפיע על המציאות. זה ראינו גם באורות הקודש, שזה בעצם הדרך שהקדוש ברוך הוא מנהל דרכת העולם, הבדיל את האדם מבעלי החיים, הבדיל את ישראל מן האדם, הבדיל את שבט הלוי מישראל, וכל מה שדיברנו כאן. ובעצם הגענו, הייתי אומר, לשלב החשוב יותר, שהוא מה באמת נקודת החיבור, ומה באמת נקודת ההבדלה שבין ישראל לעמים. כלומר, איפה אנחנו מחוברים, אב המון גויים, ואיפה אנחנו שמים את הקו, עם לבדד ישכון. זה בעצם הנקודה שבה עצרנו, נכון? לא דיברנו על זה עדיין. מה? עוד לא דיברנו. טוב, אז קודם כל, מי שהיה בשיעור לחנוכה, לקראת חנוכה, שדיברנו כשנכנסו יוונים להיכל, אז השיעור ההוא ממש גזור והדבק לסוגיה הזאת. אז תכף אולי גם נזכיר כמה דברים מהשיעור שם, אבל בואו נתחיל בפסקה מספר 6, בדף 9, עמוד 22, בפסקה מספר 6. לכאן בעצם הגענו, וכמו שאתם אמרתם, כנראה שנגענו בסוגיה הזאת, אבל ננסה שוב לחבר את זה אלינו. בואו נראה. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, אומר הרב אורות ישראל פרקי פסקה ב', צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. מה, דיברנו על זה? למדנו את זה כבר? סוגיית צדדי הכישרונות, דיברנו? לא, לא, לא דיברנו על זה, לא, לא. לא, לא. לא למדנו בהקשר הזה. אוקיי, לא בהקשר הזה. אז אני רוצה להתעכב על הנקודה שקשורה להקשר הזה. אם כן, אני חוזר. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד, לא באיש אחד ולא בעם אחד, לא בארץ אחת, לא בדור אחד ולא בעולם אחד. אלא מה? כי אם מפוזרים הם הכישרונות. אז מצד אחד הקדוש ברוך הוא עשה צדקה עם עולמו, בכך שפיזר את הכישרונות ולא שם את כל הכישרונות במקום אחד. אבל לכאורה המשפט הזה הוא סותר את כל מה שדיברנו. כי הרי אנחנו דיברנו שעם ישראל הוא תמצית ההוויה. אם כן, התמצית של כל הכישרונות לכאורה נמצאת בישראל. ממשיך הרב ואומר, אתה צודק, נכון. אני מדלג רגע למשפט הבא, תכף אני אחזור אליו. אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. האוצר הפנימי, התמציתי, האיכותי, מה שקראנו, התרכיז, ה-DNA, הוא נמצא בישראל, זה נכון. אז איזה כישרונות הקדוש ברוך הוא פיזר? איזה כישרונות הקדוש ברוך הוא לא שם בעם אחד, בעם ישראל, ולא בארץ אחת, ארץ ישראל וכו'. אמנם כדי לאחד, אבל כדי לאחד במובן כללי גם כן את העולם עמם, מוכרחים צדדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל. אם כן, ההבחנה היא, אני חוזר שוב להבחנה, אוצר סגולת עולמים אל מול צדדי כישרונות. בסדר? זה לא דיברנו על זה. לא דיברנו. טוב, אז היות ואנחנו לומדים את הפסקה, אז בואו גם נזכיר אולי דברים שהזכרנו כבר באותה הזדמנות. קודם כל, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. עוד לפני הדיוק בין צדדי כישרונות לבין אוצר סגולת עולמים, קודם כל, לו היינו מקבלים את המשפט הזה כנתון, לולא מה שלמדנו עד היום, אז היינו אומרים שהקדוש ברוך הוא חילק את הכישרונות, נקרא זה באופן כמותי, איזה מין פאזל של אין ספור, נקרא זה כישרונות אלוקיים, והקדוש ברוך הוא שם בכל קבוצת אנשים ובכל חבל ארץ, בכל מקום ובכל נקודת זמן, שם איזה שהם כישרונות מסוימים וכו' וכו'. לו לא היינו עסוקים בכל מה שעסקנו עד היום. אז כביכול יש כאן הרבה הרבה חלקים כמותיים, שבעצם סך החלקים של הפאזל הוא מרכיב את התמונה. לו זה היה נכון המשפט הזה, למרות שאנחנו יודעים שהוא לא נכון, אבל לו זה היה נכון. איזה צדקה הקדוש ברוך הוא עשה עם עולמו בזה שפיזר את הכישרונות? הרי כמו שהזכרנו אז כנראה באותו שיעור, הרי עצם זה שהקדוש ברוך הוא פיזר את הכישרונות, זה גורם לכך שכל כישרון יסתכל על המציאות לפי האישיות שלו. ואם הוא יסתכל לפי האישיות שלו, אז יש כישרון אחר שמסתכל לפי האישיות שלו. ואז יכולה להיות התנגשות בין המבטים השונים של הכישרונות על המציאות. וההתנגשות הזאת היא גורמת לחורבן. ולארס, למאבקים, למלחמות, וכולי וכולי. אז קודם כל צריך להבין את המילה צדקה. איך פיזור הכישרונות הוא בעצם צדקה? הרי לכאורה זה חורבן, פיזור הכישרונות. אז צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. לא באיש אחד, טוב זה מלא, לא בעם אחד, זה כבר יותר קשה מה לא בעם ישראל, לא בארץ אחת, לא בארץ ישראל, לא בדור אחד, לא בדור גאולה, ולא בעולם אחד, לא בעולם שלנו, כי הם מפוזרים עם הכישרונות. אז קודם כל, איך אפשר להסביר את המילה צדקה? צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו שפיזר את הכישרונות. אז הסברנו באותו שיעור, אני מקווה, אם לא, אז נסביר עכשיו, שאחת הסכנות הפוטנציאליות לאדם ברוך כישרונות, אדם שיש לו ריבוי כישרונות, נקרא לזה שונים ומגוונים, הוא או היא, מה הסכנה? שהוא יהיה בינוני בהרבה מאוד דברים. נכון? כלומר, הדוגמה שהזכרנו, אם אדם ינגן בכלי מוזיקלי, גם בכלי נשיפה, וגם בכלי מיתרים, וגם בכלי הקשה וכדומה, אז לא נמצא אדם שהוא מקצוען בכל התחומים. אלא אם אתה רוצה מקצוען, אתה צריך לנגן בכלי מיוחד או במשפחת כלים אחת, ואתה מתמקצע בתחום הזה. אם כן, ריבוי כישרונות במקום אחד, יוצר בינוניות של הרבה מאוד כישרונות. בסדר? רק שנייה אחת. האם דיברנו על לא טוב להיות האדם לבדו? אעשה לו עזר כנגדו? לא דיברנו על זה? אז חייבים לדבר על זה. בואו ניקח את הדוגמה הראשונית ביותר, לא הייתי אומר הראשונית, אבל אולי הדוגמה הראשונית אצל האדם. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא ברא אותו משני צדדים, זכר ונקבה. שנאמר, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותה. נפלא. אם כן, לפי המילון של התורה, אדם שווה זכר ונקבה. זה מה שקראנו. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו את האדם, בלשון יחיד. מי הוא האדם היחיד הזה? אדם אותו. זכר ונקבה ברא אותם. אם כן, האותו הוא בעצם אותם, והאדם הוא בעצם זכר ונקבה. בסדר. למה קבע חוקה חברה את האדם, סוגיה שלמה? נעזוב כרגע. בכל אופן, האדם כלול משני צדדים, שזה בעצם שני סוגים של כישרונות אלוקיים. כישרונות אלוקיים מסוג אחד נקראים זכר, כישרונות אלוקיים מסוג שני נקראים נקבה. לא נעמוד כרגע מה ההבדלים בין הכישרונות, זה סוגיה בפני עצמה. בסדר. ואז לאחר, לכאורה, שהקדוש הוא ברא אדם מושלם, הכלול משני צדדים, זכי ונקבי, פתאום הקדוש ברוך הוא אומר, ויאמר אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו. לא דיברנו על זה? הגיע הזמן. לא טוב היות האדם לבדו. א', מה קשה במילה לבדו? איך? אם לבדו, הכוונה, אם לבדו, המילה לבדו, הכוונה, אם לבדו, המילה לבדו באופן פשוט, מה המשמעות שלה? לבד, יחיד, בודד. אם המילה לבדו פירושה יחיד, בודד, לבד, מה קשה? מה? הוא לא בודד, הוא לא יחיד, הוא לא לבד. אדרבה, הוא כולל בתוכו שני צדדים, זכה ונקבה. אם כן, מה הפשט בפסוק? לא טוב היות האדם לבדו. אלא הפשט הוא כמובן, לא טוב היות האדם לבדו, זאת מילה בארמית, מלשון לבוד. לא טוב היות האדם לבוד. לבוד הכוונה מחובר. ממה הוא מחובר? מזכר ונקבה. אם כן, לא טוב היות האדם כלול מזכר ונקבה. למה לא טוב? עכשיו זה מתחיל להיות ברור. כי ברגע שאתה שם בצורת אדם אחת, במציאות אחת, אתה שם גם כישרונות זכריים וגם כישרונות נקביים, אז כל אחד מהכישרונות יכול להפריע לזולתו. הזכרי יפריע לנקבי להיות נקבי, והנקבי יפריע לזכרי להיות זכרי. אם אני אומר עכשיו משפט שאל תקבלו אותו כנתון, צריך ללמוד את זה בעריכות רבה, זה לא, ובעומק רב, זה לא כרגע. אבל נגיד, לא יצור ציור, שנקבל כנתון כרגע. שאחד ממרכזי הכובד של האיש, של הזכר, הוא השכל, ואחד ממרכזי הכובד של האישה הוא הדמיון, השכל והדמיון אלה שני כישרונות הפוכים לגמרי. השכל יתרונו חסרונו, הדמיון יתרונו חסרונו. השכל יתרונו שהוא מציאותי, חסרונו שהוא מציאותי. השכל הוא מאוד ריאלי, הוא מאוד הגיוני, הוא מאוד ממשי, הוא מאוד מציאותי. זה חסרונו. שכשאני שופט את החיים רק על פי השכל, אז אני קבול לגמרי בהיגיון ובמציאות. אז השכל זה היתרון שלו, זה החיסרון שלו. הדמיון יתרונו חסרונו. הדמיון שהוא על מציאותי, על באלף ועל בעין. הוא לא מציאותי והוא למעלה מהמציאות, הדמיון. זה יתרונו שהוא מסוגל לנתק אותי מהמציאות, הוא יוצר אצלי שאיפה, הוא יוצר אצלי חלומות, הוא יוצר אצלי כמיהה לעתיד יותר טוב. מצד שני, זה חסרונו, שהוא לא מציאותי, אני לא יכול לנהל את החיים על פי הדמיונות. אני צריך לנהל את החיים על פי השכל. בסדר? אז לו נצייר ציור כרגע, נקבל כנתון, שאחד מרכזי הכובד של האיש הוא שכל, ואחד מרכזי הכובד של האישה הוא דמיון, או בלשון התורה כרגע בשלב הזה זכר ונקבה, אז הזכרי השכלי יפריע לנקבי הדמיוני לדמיין. כי ברגע שהאישה תדמיין, ברגע שהנקבה תדמיין, איך יגיב הזכר? תפסיק לדמיין, תהיה כבר שכלית. וברגע שהוא יהיה שכלי, איך תגיב הנקבה? תפסיק להיות כזה ריאלי, תהיה קצת דמיוני. וכו'. לכן צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. כי ברגע שיש ריבוי כישרונות במקום אחד, אז כישרון א' יפריע לכישרון ב' להופיע את עצמו, לחשוף את עצמו, למצות את עצמו, להגשים את עצמו באופן מקסימלי. אז מה הפתרון? נפלא, אומר הרב הירש על הפסוק, לא טוב היות האדם לבדו, לא טוב היות האדם הכלול מזכר ונקבה לבודים. אוקיי, אז מה הפתרון? אעשה לו עזר כנגדו. אומר הרב הירש פירוש פלאי ביותר, אומר הרב הירש ככה, המילה עזר, מה זה עזר? שורש עין זין רש, מה המשמעות שלו? איך זה שלא טוב שהם מחוברים, בא לידי פתרון על ידי זה שעזר כנגדו. אומר הרב הירש על פי דרכו, שיש שורשים קרובים. אחד העקרונות הפרשנים של הרב הירש זה, היות וכל אות בלשון הקודש לת התוכן שלה, ולכן כשיש שורשים בלשון הקודש, פי הפועל, עין הפועל, למד הפועל, קרובים, אז יש ביניהם כנראה קשר פנימי, אז השורש עין זין רש, הוא קרוב לשורש א' זין רש. אזור, מה שנקרא גרטל, שעושה הפרדה בין החלק העליון שבאדם לחלק התחתון שלו. או למשל השורש עזר, א' זין רש או עין זין רש, הוא קרוב לשורש אסר, א' סמך רש. אסור בבית הסוהר, יוסף הצדיק בבור, האותיות, פי הפועל, בעזר באלף, כן, האות אלף, ולמד הפועל של עזר ואסר, קרובות. א' ורש, זאת המותיות. עזר באלף, אסר. תכתוב על הלוח? אין לי לוח. א' זין רש, א' סמך רש. א' רש, אותיות זהות. אם כן, עזר. מה הבעיה, דניאל? האם כל אות בלשון הקודש לתוכן אלוקי מיוחד? ודאי. לכן חזל אמרו שהקב"ה ברא את העולם באותיות. לכן סוגיה שלמה צריך ללמוד פעם, סוגיית האותיות. סוגיה פלאית גם על דרך השכל, גם על דרך הנסתר, דברים פלאיים ביותר. בסדר, אוקיי. אז כל אות יש לה את התוכן המיוחד שלה. יפה. האם השורשים, פי עין למד הפועל, שבר, ראה, הלך, מצא, חפר וכו'. בסדר? השורשים בלשון הקודש יש להם, הם בעצם השורש, הם בעצם התמצית, הם בעצם הגרעין של כל מילה. בסדר? יפה. אז אם יש שורשים שפי עין למד הפועל שלהם, חלקם זהות וכו', זה אומר שיש קשר פנימי בין השורשים. זאת אומרת, אם השורש עזר הוא עין זין רש, אז אם נמצא שורשים שיש קרבה לעין של העזר, או לזין של העזר, או לרש של העזר, כנראה שיש איזה קשר פנימי. אז אומר הרב הירש, המילה השורש עזר בעין הוא קרוב לשורש עזר באלף, הוא קרוב לשורש אסר, מלשון אסור בבית האסורים. אסר, לא, באותיות. אחרי זה אני אסביר לך עוד. הלאה, קרוב לשורש עצר, עזר ועצר. אני עכשיו עושה חידון לדניאל, דניאל, שנייה רגע. שורש עזר ושורש עצר. מה עין הפועל של שני השורשים האלה? סליחה, מה פי הפועל, סליחה. פי הפועל, פועל. פי הפועל של עזר ועצר בעין. פי הפועל זה האות הראשונה של השורש. מה האות, האות הראשונה של השורש עזר? עין. ושל השורש עצר? עין. אז יש קשר. אותה אות, פי הפועל. יפה. מה האות האחרונה של שני השורשים האלה של עזר, רש? אז למד הפועל, אותה אות. אז אם פי הפועל, עין ולמד הפועל היא רש, אף על פי שעין הפועל היא שונה, כי פה זה האות זין ופה זה האות צדי, כנראה שיש קשר פנימי. הבנת? נפל לך סימון? יפה. אז עזר בעין, עזר באלף, עשר, אלף סמך רש, עצר עין צדי רש, עצר באלף, מלשון עוצר, עצרתי את הכסף באוצר, בכספת, פיקדון לפנסיה. בסדר? אז כל השורשים האלה, הם שורשים, אומר הרב הירש, קרובים. הרי היה שפי עין למד הפועל שלהם, בחלק מהשורשים זהים. לפחות שתיים משלוש, עזר, עזר, עשר, עצר, עצר. מספיק אלה. בסדר? יפה. מה המכנה המשותף לכל השורשים האלה? אומר הרב הירש דבר נפלא. חוץ משורש עזר, ברור שכל השורשים מורים על הגבלה. למשל, כשאני אומר למישהו, עצור אין מעבר, עין צדי רש, עצור. הגבלתי אותך. אין מעבר, הכביש חסום. יפה, חפץ חשוד. הלאה, אוצר באלף, אלף צד ירש. שמתי את הכסף בכספת. לא יכול להשתמש בו, רק לפנסיה עוד 50 שנה. בסדר, אז אני מוגבל ביחס לשימוש בכסף. הלאה, אסר, שמתי אסיר בבית האסורים. טוב, אז הוא מוגבל, אין לו חירות, הוא לא יכול לבחור חופשי. יפה. עזר באלף, עזור שמגביל את החלק העליון מול החלק התחתון. הוא יוצר הבחנה והבדלה ביניהם. יפה. אז כל השורשים האלה, אומר הרב הירש, מורים על הגבלה. עצר בעין, עצר באלף, עשר באלף, עזר באלף. יפה. אומר הרב הירש, אבל איך שורש עזר בעין מורה על הגבלה? אומר הרב הירש, נפלא. שורש עזר, עכשיו הגדרה, כבר אני הולך לפרק אותה. עזר שווה סיוע בדרך הריכוז. בואו ניקח דוגמה טכנית, אחרי זה נעלה לממד העקרוני. בסדר? נגיד, תהיה איתי דניאל רגע. בסדר? נגיד שקמתי הבוקר, אמרתי, יש לי היום 5 סידורים שאני צריך לעשות. עד השעה 16:00, 5 סידורים. יפה. הגיע השעה 14:45, אני רואה שהספקתי מתוך החמישה 3. יפה, 3 זה יפה. רק 2, אין לי סיכוי להספיק בשעה 15, 2, את השניים האחרונים. בא דניאל, אומר לי, אתה רוצה עזרה? אני אעשה את הסידור החמישי, אתה תסיים את הרביעי. יפה. מה אני אומר לו? כן, תודה רבה, ברוך תהיה. יפה. אז אני הולך עכשיו לעשות את הסידור הרביעי, ואתה הולך לעשות בשבילי את הסידור החמישי. מה בעצם עשית לי? הגבלת אותי. כי אם עד עכשיו היו לי 5 מטלות, עכשיו יש לי 4. אז הגבלת אותי מבחינה כמותית. אבל עזרת לי, אבל דייקת אותי, כבר נסביר את זה מבחינה איכותית. ניקח דוגמה יותר טובה מהדוגמה הזאת, בסדר? השעה 18:00, נגיד. יפה. אמא עם כמה ילדים בבית צריכה עכשיו לעשות כמה דברים. למשל, צריכים לקלח את כל הילדים? יופי. צריכים להכין ארוחת ערב לכל הילדים? כן. צריכים לעשות שיעורי בית עם הילדים? צריכים לשיחת נפש עם הילדים? כל אחד? נכון. יפה. תגיד לי, אדם נורמלי, אני אקרא אמא, מסוגל לעשות את כל זה כמו שצריך? לבד? לא. אל תאמין. אם אומרים לך שכן, אל תאמין. לא. לא יכול. אז מה עושים? פשוט, סטנה. זאת אומרת, סרטנה. נכיס את כל המקלחת. מים, שמפו, מרקח, סבון, מים, מגבת. יפה. סרטנה, מה? איך? אמרתי מגבת. ניילון מסון. עכשיו זה מתנה הדבר הזה, כן. בקיצור, סרט נע, כל אחד חצי דקה מקלחת החוצה. יפה, ארוחת ערב, איך היא תראה? יאללה, איזה חביתה באיזה פרוסה עם איזה גבינה לבנה ואיזה שתי קוביות של מלפפון כצורה של עיניים וכדומה. יאללה, הלאה. נכון? ואז נגיע לחדר שינה והשכבה, אין מלא רחמים. יפה, הגענו להשכבה. ככה זה ייראה, נכון? יפה. מגיע בעלה הביתה בשעה 18:30, אומר לה אשתי, היקרה, המקלחות עליי. מקלחות אני עושה לילדים היום. יפה מאוד, הגיע המשיח. יופי, ברוך הבא. אוקיי, אז היא עכשיו הולכת להכין ארוחת ערב, והוא הולך עכשיו למקלחת. יפה. באמבטיה או במקלחת, הוא יעשה לילדים בריכה. כי הוא עכשיו אחראי רק על זה. והיא במטבח, תעשה לילדים איזה ארוחה, איזה פשטידה. איזה ספינג' משהו. אז הוא עכשיו ישקיע במקלחות או באמבטיה, והיא תשקיע בארוחת ערב. אז מה קרה פה בעצם? הוא סילק ממנה מטלה אחת, הוא סילק אותה, כלומר, הוא הגביל אותה בכמות, נכון? הוא הוריד אותה מכמות המטלות X ל-X מינוס 1, אבל את המטלות שהיא עכשיו, את המטלות שנשארו לה, היא תוכל לעשות באופן הרבה יותר איכותי. אם כן, הייתי אומר את זה בצורה אחרת, אחרי קצת יותר מדויקת. לעזור למישהו זה להגביל אותו כמותית ולהעצים אותו איכותית. זה נקרא לעזור. בסדר? אני מגביל כמויות, אבל אני מעצים איכויות. על ידי שאני מצמצם את הכמויות של המטלות, כך אני בעצם משבח, משביח ומדייק ומעצים את האיכויות. זה מה שהתורה אומרת, אומר הרב הירש. ויאמר אלוהים, לא טוב היות האדם הכלול מזכר ונקבה מחוברים. למה לא טוב? כי ברגע שהזכרים והנקבה יהיו ביחד, כל כישרון יפריע לזולתו. מה נעשה? אעשה לו עזר. מה זה עזר? אני אגביל את האדם, אני אקח ממנו צד אחד, את הצד הנקבי, ואז הנקבה תהיה רק נקבה, הזכר יהיה, משפט לא מדויק, רק זכר, משפט לא מדויק, נעזוב אותו כרגע, אז הזכר יהיה רק זכר והנקבה תהיה רק נקבה, ואז כל אחד יוציא את האישיות, את הכישרון האדמי המיוחד שלו, לפי האישיות שלו. אם כן, לא טוב היות האדם הכלול מזכר ונקבה לבודים מחוברים, אעשה לו עזר. אגביל את צורת האדם הכלולה כרגע מזכר ונקבה, רק לממד אחד שהוא יהיה זכר והנקבה תעמוד נקבה. מחוץ לו, תהיה מחוץ לו. אז צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד, כי הם מפוזרים עם הכישרונות. אז הקדוש ברוך הוא ניתק את הצד הנקבי מהצד הזכרי, ואז כל כישרון יכול לצאת אל הפועל באופן מקסימלי. אבל, עכשיו אבל חשוב, הסכנה במצב הזה היא שכל כישרון יהיה בפני עצמו. אז מה עם הכישרונות האחרים שחסרים לו? הוא יצטרך להשלים את עצמו עם הכישרונות האחרים. לכן אומר הרב, אני אצור, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אצור כוח משיכה אצל האדם, להשלים את הכישרונות שחסרים לו מכוח המשיכה, שהוא יימשך לאותו כישרון שחסר לו, ואז הוא ישלים את הכישרון שחסר לו על ידי זולתו. לכן אעשה לו עזר, כנגדו אני אעמיד את, 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 את הנקבה באותה שורה בנקודה אחרת, זה לשון הרב הירש, ואצור ביניהם כוח משיכה, כוח משיכה לאו דווקא מיני, אלא כוח משיכה נקרא לזה אלוהי, שהוא בעצם השלמת הכישרונות, וכוח המשיכה הזה הוא בעצם יביא אותנו אל השלם, אבל איך שהוא קורא זה פה? אל האחדות המרוממה. כלומר, אל השלם המרומם, אל השלם שכל צד מהכישרונות ישלים את עצמו באופן מקסימלי, ויצרנו ביניהם כוח משיכה, ואז קיבלנו, כמשל, לא חצי ועוד חצי שווה אחד, אלא אחד ועוד אחד שווה אחד. אז לא אותו ויות האדם הכלול מזכה ונקבה לבודים, יעשה לו עזר, אגביל את הכמות על ידי כך שאני אעצים את האיכות, ואני אצור כוח משיכה כנגדו, ואז בעצם נקבל אחד ועוד אחד שווה אחד. רגע, קודם כל לגבי עזר כנגדו, הבנתם את זה? יופי, אז זה מה שכתוב פה, רק שנייה, לפני השאלה. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו. מה הצדקה? דווקא פיזור הכישרונות. מצד מה הצדקה? מצד שכל כישרון יכול לצאת אל הפועל בצורה מקסימלית, ולא בצורה בינונית. אז קודם כל צדקה, עוד לפני הקושייה של אוצר וצדדי כישרונות. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. לא באיש אחד, לא בעם אחד וכו', כי מפוזרים הם הכישרונות. יפה. אבל הסכנה שכל כישרון יהיה אינדיבידואל לעצמו, מהם הכישרונות החסרים לו? אומר הרע, אומר הקדוש ברוך הוא, ליצור כוח משיכה. והכרח השלמות, כישרון א', שחסר את כישרון ב', ואת כישרון ג', ואת כישרון ד', הכרח השלמות שהוא כוח המושך היותר אידיאלי, נפלא המשפט הזה, כוח המשיכה זה לא גרביטציה, או יצר הריות, אלא כוח המשיכה זה כוח שהקדוש ברוך הוא שם בנפש האנושית, שהיא יודעת, אפילו לא רק בנפש האנושית, אבל אם מדברים כרגע לאדם, בנפש האנושית, שהיא יודעת לזהות הכישרונות המיוחדים שלה, ויודעת לזהות כישרונות אחרים מיוחדים שחסרים לה, והיא זקוקה לכישרונות האחרים במידה כזאת או אחרת, והיא נמשכת לאותם כישרונות אחרים כדי להשלים את עצמה לזה הכישרונות האחרים האלה. זה כוח המושך. והכרח השלמות, כנגדו, והכרח השלמות שהוא כוח המושך היותר אידיאלי, זה הכוח המושך היותר אידיאלי, הוא הגורם להימשך אחרי האחדות המרוממה. לא אחדות בינונית, נקרא זה שטחית, חיצונית, אלא אחדות מרוממת. אחדות שיודעת למצות את הכישרונות כל אחד לפי עניינו וייחודיותו, ואחרי זה ייצור כוח משיכה, ואז לקבל איזו הרמוניה של סך הכישרונות המקסימליים, בלי שכישרון אחד מבטל כישרון אחר. זה נקרא אחדות מרוממה. לא אחדות מזויפת ושטחית, שכולם שווים וכולם זהים וכולם דומים והכל אותו דבר. לא, לא. אלא אחדות מרוממת, אחדות שיודעת לחבר את הנבדלים. זאת אחדות מרוממה. הוא הגורם להימשך אחרי אחדות המרוממה, המוכרחת לבוא בעולם, שסוף המהלך הזה יהיה באחרית הימים, בתיקון עולם, והיה ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אם כן, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. כי מפוזרים הכישרונות, אבל כדי להשלים כל כישרון לידי כישרונות אחרים, יצר כוח משיכה, ואז קיבלנו אחדות מרוממה עד השם אחד ושמו אחד. בסדר, עד לפה? כל המשפטים האלה היו מדויקים. אם לא היינו לומדים מה שלמדנו עד היום. מה למדנו עד היום? שהתמצית של כל הכישרונות נמצאת בישראל. אז כל זה יפה אם יש לנו פאזל בין אלף חלקים, וכל חלק הוא חלק מתוך האלף האלה, וכל חלק הוא ממד כמותי מתוך האלף האלה. זה לא עיגול בתוך עיגול כמו שהסברנו עד היום, אלא אם כל חלק הוא עיגול בפני עצמו בתוך המרחב. אבל הרי סוף סוף אנחנו יודעים שהמשפטים האלה לא מדויקים עד הסוף. כלומר, מה שאמרנו זה נכון, אבל זה לא נכון עד הסוף. לכן הוא מוסיף הרב עוד חצי משפט, אומר הרב, אוצר סגולת עולמים בישראל הוא גנוז. התמצית האיכותית של כל הכישרונות נמצאים בישראל. אז מה פיזרת הקדוש ברוך הוא? איזה כישרונות פיזרת? מה לא נתת בעם אחד ובארץ אחת, בעם ישראל ובארץ ישראל? אומר הרב, אבל כדי לאחד במובן כללי גם כן את העולם ממעם, היות ועם ישראל יש לו תפקיד כלל עולמי, אב המון גויים, זיכרון למעשה בראשית, כל מה שלמדנו פה, העיגול החיצוני, אבל כדי לאחד במובן כללי גם כן, גם כן את העולם ממעם, מוכרחים צדדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל. כלומר, לא עצם הכישרון, אלא הצד של הכישרון. תרגום יותר עמוק, עצם הכישרון, הכוונה, המהות של הכישרון. קראנו לזה מקודם איכות, איכות הכישרון. צדדי כישרון נקרא לזה הכמות של הכישרון. המעטפת החיצונית של הכישרון הזה, הביטוי החיצוני של הכישרון הזה. ניקח אולי דוגמה טובה, בסדר? ברמה הכי פשוטה, נגיד ארץ ישראל. בסדר? בארץ ישראל יש את תמצית מזג האוויר והאקלים העולמי. אבל אין, זה ברמת האיכויות, אבל אין ברמת הכמויות את מה שיש בחוץ לארץ. לדוגמה. בסדר? יש לנו שלג, אבל אין לנו ההימלאיה. יש לנו חרמון. אז התמצית של האקלים הזה, או המזג האוויר הזה, שנקרא שלג, הוא קיים. אבל הוא קיים כתמצית קטנה. אנחנו לא צריכים את הכמויות האינסופיות. או למשל מדבר. יש לנו מדבר קטן, ערבה, הדרך בין עין גדי לאילת, נגיד. בסדר, אין לנו מדבר סער? יש לנו קטן. שם, אצלם, אצל אומות העולם, זה הסתעפויות חיצוניות, צדדיות, טכניות, של אותו התמצית הכישרונית שנמצאת אצלנו. יוצא שההבדל העקרוני בין המילים אוצר סגולת עולמי בישראל וגנוז, לבין המילים צדדי כישרונות, ההבדל הוא עקרוני. אוצר סגולת עולמים, התמצית של הכישרונות נמצאים בישראל. המהות האלוהית, הריכוזית, ה-DNA של הכישרונות, נמצאים בישראל. הצדדים של הכישרונות, ההסתעפויות של הכישרונות, הביטויים החיצוניים של הכישרונות, הכמויות של הכישרונות, זה נמצא אצל העמים. בסדר גמור, מה הבעיה בזה? וכל זה למה? כדי שבסופו של דבר יהיה קשר בין העמים לבין ישראל. כלומר, אם בישראל היה גם את האוצר וגם את הצדדים, אז לנו באים לתיקון עולם. אנחנו לא זקוקים לאומות העולם? לכאורה. לא. אנחנו זקוקים לאומות העולם כדי לתקן את העולם. אז יש לעם ישראל תפקיד לתקן עולם במלכות שדי. זיכרו למעשה בראשית. אז כדי שיהיה לנו מוטיבציה, יהיה לנו שייכות, יהיה לנו קשר, להיות שייכים לאומות העולם, הקדוש ברוך הוא החסיר מאיתנו צדדי כישרונות, כדי שא' נשלים את עצמנו עם צדדי כישרונות ההם שלהם, וב' יותר חשוב, נשפיע עליהם את אוצר סגולת עולמים שלנו עליהם. זה עיגול בתוך עיגול. אז העיגול הפנימי ישראל והעיגול החיצוני אומות העולם, העיגול הפנימי חסר צדדי כישרונות, העיגול החיצוני חסר את מהות הכישרונות. אז מאלה הצינור פתוח, יש בינינו קשר, יש בינינו יחס, יש בינינו דינמיקה. זה לא שזה שני עיגולים, כמו שדיברנו בזמנו, שלא קשורים אחד לשני, אלא נמצאים על המרחב. זה לא נכון היחס הזה. אלא עיגול בתוך עיגול, ולכן כדי לאחד במובן כללי גם כן את העולם עם העם, מוכרחים צדדי כישרונות להיות חסרים בישראל, כדי שיושלמו על ידי העולם. אז אנחנו נושלם על ידי העמים מצדדי כישרונות. וכאן תעשו גזור והדבק לשור כשנכנסו יוונים לאחד. צדדי הכישרונות האלה יש להם ארבעה ביטויים. א', העמד הכי חיצוני, הכי טכני, התפקוד הטכנולוגי, נקרא לזה כישרונות הגוף. בסדר? אין סיבה דווקא לקחת איזו אפליקציה מעם ישראל. אם יש אפליקציה שיכולה לעזור לתפקוד המין האנושי, או איזושהי תרופה שקשורה לאיזושהי מחלה שהמציא אותה או חשף אותה איזה גוי באיזו אוניברסיטה בארצות הברית, אין לנו בעיה לקבל את זה. כל מה שקשור לממד הפיזי הצדדי של החיים, לא מהות החיים, לא תוכן החיים, לא האלוקי שבחיים, אלא הצדדים של החיים, זה אין לנו בעיה לקבל בתנאי כמובן, שזה לא נוגע במהויות כמו שדיברנו באותו שיעור. אז קודם כל בממד הגופני, נקרא לזה היום טכנולוגי. יש מה לקבל מנעמים. בית בעמד המוסרי, כמובן בתנאי, שזה לא נוגע במוסר הישראלי, במהות הישראלית, בתכנים הישראלים, בערכים הישראלים וכו'. ג' בשכל. חוכמות חול, חוכמה בגויים תאמין. אז כל מה שקשור לגוף, נפש, שכל, כל זמן שזה בגדר של צדדי כישרונות, ודאי שיש מה לקבל מאמין. או מהרב עדר היקר, כמו שלמדנו באותו שיעור, אפילו מחשבות רוחניות, יש מה לקבל מן העמים, בתנאי שזה מהסוג הראשון או מהסוג השני למען דאמר, לא מהסוג השלישי, תסתכלו שם בדרך כלל כמה מחשבות דיברנו על זה אז, באותו שיעור. אז מה שקשור לצדדי הכישרונות של החיים, יש מה לקבל מן העמים. איזה צדדי כישרונות? גוף, נפש, שכל, ואפילו ממד מסוים של רוח. אבל מה שקשור למהות, לממד העצמי האלוקי שלנו, זה המלבדת ישכונו בגויים לא יתחשב. בואו נקרא את זה רגע. אבל כדי לאחד באופן כללי את העולם, גם כן את העולם המוכרחים, צדדי כישרונות מיוחדים להיות חסרים בישראל, כדי שיושלמו על ידי העולם וכל נדיבי עמים. וכל זה בשביל מה? ובזה יש מקום לקבלה שישראל מקבל מהעולם. וממילא פנויי הדרך כלפי ההשפעה, הנה עוד הגדרה, אלא שהקבלה היא מבחוץ, וההשפעה מבפנים. זאת אומרת, כלומר, פנימיות החיים, מה שקשור למהות האלוהית, אין שום השפעה של אומות העולם עלינו. פנימיות החיים שלמה היא בישראל, בין צורך להיעזר משום כוח זר בעולם, וכולי. קצת מדלק שתי שורות. ולחיצוניות החיים, שחיצוניות החיים הזאת היא גופנית, נפשית, שכלית, ואפילו רוחנית מבחינה מסוימת, ולחיצוניות החיים מזדמן שצריך השלמה דווקא מבחוץ. יפיפותו של יפת בו עלי שם. אולי כדי לקרוא, מי לא היה בשיעור הזה שנכנסו בנים להיכל? היו כאלה שלא היו פה? כולם היו בשיעור הזה? לפני חנוכה. מי לא היה, חבריה? אז אולי כדי לקרוא כמה שורות, ברק, אפשר רגע? אין היה שבת א' ועדר היקר. שבת א' זה שם מעליך. ועדר היקר. בואו נשקיע על זה כמה דקות, כי הסוגיה מאוד חשובה, אי אפשר לדלג עליה. אנחנו היום האחרון של חנוכה, זה מתאים מאוד לומר את הדברים היום. מי שרוצה לכתוב מקור, אין היה שבת א', עמוד, תודה רבה. שגמרא שואלת מהי חנוכה, ואז שנכנסו יוונים להיכל. זה מתחיל בעמוד 64, פסקה י' א'. י' א', אין היה שבת א', עמוד 64, פסקה י' א'. אני קורא כמה שורות. הגמרא אומרת שכשנכנסו יוונים להיכל, תימו כל השמנים שבהיכל. אז כאן הרב בעצם עונה על שאלה, למה לא כתוב, כשנכנסו יוונים להיכל ותימו כל השמנים שבהיכל. המילה תימו חסר בוו החיבור. נכנסו לכאורה, זה עניין טכני, ותימו, זה פעולה רוחנית. אבל זה לא מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת, כשנכנסו יוונים להיכל, תימו כל השמנים שבהיכל. משמע שעצם הכניסה היא כבר הטומאה. אז כאן הרב אומר שיש איזה היכל פנימי לישראל, לא רק ברמת הגיאוגרפיה של בית המקדש, אלא יש איזה היכל קודש פנימי מבחינה תרבותית, ערכית, אלוהית, ששם אין כניסה לאומות העולם. אני מדלג רגע, אני קורא את השורות החשובות. אז מה הגבול? מה הקו? הקו המנחה. והיסוד הנאמן להנהגה בזה הוא שישראל צריך שישמור את רוחו ולבבו מכל משמר. אם לפעמים יראה דבר טוב, מה זה דבר טוב? הנהגה ישרה ותיקון יישובו של עולם בעמים. תיקון יישובו של עולם בעמים זה במובן הפשוט, כל זה משהו קשור לתיקון יישובו של עולם. כל מיני ממדים טכניים, תפקודיים, מעשיים, פיזיים וכו', שאפשר לקחת מאומות העולם ולהשתמש בתפקודים האלה. אם בדנמרק המציאו לנו את המיקרופון הזה, מה הבעיה להשתמש בזה? לא חייב להיות דווקא תוצרת ישראל. כמובן עדיף שזה תוצרת ישראל, אבל בסדר, אין כאן איזה בעיה עקרונית. אלא אם כן יש כאן, אלא אם כן אלה שיצרו את זה וכו'. בקיצור, עוד סוגיות קצת יותר עמוקות על השפעות של נפש הפועל בפעולה, עוד סוגיות, אבל באופן פשוט, אם מדובר על תפקוד טכני, הנהגה ישרה שאפשר לקחת אותה, בלי שיש שום פגיעה של קלקול מוסרי או קלקול ערכי או רוחני, זה בסדר גמור. זה ממד אחד. ב', חוץ מתיקון יישובו של עולם, הנהגה ישרה. הנהגה ישרה אפשר להסביר שזה גם תיקון יישובו של עולם, או אולי הנהגה ישרה יותר עמוק מזה, ברמה המוסרית. התנהגות מוסרית מתוקנת. אתה רואה למשל שבקופת חולים, בשוויץ, סתם דוגמה, לא עוקפים בתור. יפה מאוד. טוב, לקחתי משם הנהגה שלא עוקפים בתור. נסעתי באיטליה וראיתי שלא צופרים ברמזור. יפה מאוד, לא צופרים ברמזור. לא יודע אם זה נכון, דרך אגב, סתם אני אומר. איך? זה לא מתאים לאיטלקים, אתה אומר. כן, לא מתאים. גם לצרפתים לא נראה לי. כן, קצת יותר, יותר מדי אקסיטה. כן. אקסיטה זה מתרגשים. מה התרגום של המילה אקסיטה? אקסייטינג. אקסייטינג, ריגוש, הבנתי. אמנם העשייה כמתוקנים שבהם, גם היא צריכה שמירה יתרה. והיסוד הנאמן להנהגה בזה הוא, שישראל צריך לשמור את רוחו וכו'. אם לפעמים יראה דבר טוב, הנהגה ישרה, אולי אפילו מדובר על מידות מוסריות, ותיקון יישובו של עולם, הנהגות מעשיות, בעמים, ויקחם להביאים לגבולו, בסדר גמור, יראה שלא רוח העמים בכללו ייכנס לתוכן חייו הפנימי. התוכן הפנימי, המהותי, האלוהי, התרבות, לא זה ייכנס פנימה. כי אם זה יקרה, כי בהיכנס רוח העמים לתוך העם של ישראל, אז אין מעצור ואין מעמד. אז כבר נעדף רוח ישראל ממקומו, ועל כיסו ישב זר. אלא, מה כן צריך להיות? כי אם רוח ישראל צריך שיהיה איתן וקבוע בלב, גם בשכל, גם בלב, גם בחיים, התורה והמצווה וכל המידות הקדושות שהן שייכות לה, צריכות שיהיו חוסנם ומעוזם של ישראל. רב כאן אומר שלושה דברים, התורה, לימוד תורה, מצווה, מצוות, שולחן ערוך, וכל המידות הקדושות, ישראל בישנים רחמנים וגולמי חסדים וכו', כמה שלושת המרכיבים, גם הפיזיים, המצווה, הגוף, גם המוסריים, המידות הקדושות, גם השכליים, תורה, וכמובן הנשמה, שלושת הממדים האלה, לזה אין כניסה אצל העמים, הם לא נכנסים. התורה והמצווה וכל המידות הקדושות שהן שייכות להצריכות שיהיו חוסנם ומעוזם של ישראל, ומצד החיצוני והתפל שבחיים, מה שאצלנו קורא הרב צדדי כישרונות, מצד צורך השעה ויישוב העולם, יפנה לפעמים לקחת מכל דבר טוב שימצא אצל הגויים אשר סביבותיו. כאן הרב חומז עוד נקודה, שאנחנו כאילו מכניסים את היד לאומות העולם ולוקחים מהם את מה שמתאים לנו. לא שהם מכניסים את היד שלהם ושמים אצלנו גם את מה שלא מתאים לנו. בסדר? נכון, יציאות השבת 2 שאין 4. בעל הבית בפנים ואני בחוץ. נכון? אז לא שבעל הבית הוא זורק לעני את כל מה שיש. לא, אני במרכאות שנמצא מבחוץ, הוא מכניס את היד לבעל הבית, לא שככה זה היחד בין ישראל עמים, חס ושלום, רק כמשל, אני מכניס את היד והוא לוקח מבעל הבית רק מה שמתאים. רק אם זה נגע ישרה או תיקון יישובו של עולם, שלא פוגע בתורה, במצוות ובמידות הקדושות של ישראל וכו' וכו'. מה? כן, אבל שם עוד פעם, שם צריך לזהות שבאמת זה היה מדויק, כן? בכל אופן, ומה קרה פה? אבל כאשר רוח יוון פרץ להיכנס בתוך עומק קדושתן של ישראל, לעשות סביון חדש על הרוח הישראלי, בין הממד של השכל, יותר אתונה, הפילוסופיה ללא אלוהים, בין הממד של הגוף, ספרטה, הספורט וכו', בלי אלוהים, אז שהגוף והשכל, שני הכוחות המרכזיים באדם, הם בלי אלוהים, זה כבר רוח אחרת, זה כבר תרבות חדשה. זה מה שניסו לעשות. לכן, כיוון שכנסו להיכל, תימו כל השמנים שבהיכל, לכן פסלו את הכל. ואז ממילא כשנכנסו יוונים להיכל, תימו כל השמנים שבהיכל. טוב, אז זאת הערה אחת לגבי צדדי כישרונות, במובן של הנהגה הישרה ותיקון יישובו של עולם, שכל מה שהוא לא משפיע על המהות, על התוכן הפנימי, על התרבות, זה יש לנו מה לקחת גם מהעמים. אמנם הרב בעדר היקר, אומר יותר מזה כמו שהזכרנו מקודם, מאמר שנקרא המחשבות, שיש שלושה סוגים של מחשבות רוחניות, אני אומר את זה בקיצור, יש מחשבה רוחנית שהיא כל כך כללית והיא כל כך, הייתי אומר, המכנה המשותף המינימלי של המין האנושי, שאין שום השפעה מאיזה נפש המחשבה הרוחנית הזאת יצאה אל הפועל. ולכן גם התוכן של המחשבה הזאת, האמת שבה, וגם הסגנון שלה, הלבוש שמתלבשת דרך אותו עם שיוציא את המחשבה הזאת מהכוח לפועל, אין שום השפעה של אותו עם על המחשבה הזאת בין מצד התוכן, בין מצד הסגנון, ואת זה אפשר לקחת מן העמים באופן מוחלט לגמרי. זה סוג אחד של מחשבות. סוג שני, שהתוכן הוא מהמשותף האנושי, אבל היות ויש לזה כבר נגיעה לרגשות ולמעשים הטכניים הממשיים, אז יש כבר השפעה של אותה אומה שהוציאה את אותה מחשבה אל הפועל, וכאן צריך אצל רק גדולים שיודעים לעשות את זה, לסנן, לקלף את הסגנון ולהביא את התוכן אלינו. ויש מחשבות מסוג שלישי, שגם המחשבות עצמם, גם התוכן מצד עצמו, הוא מתאים לאומות העולם, הוא לא מתאים לישראל, זה אין מה לקחת. אומר הרב, שלושת סוגי המחשבות האלה, צריך מאוד זהירות לא להתבלבל בין שלושתם, ולכן היו כאלה בישראל שלא רצו לקבל שום דבר מהעמים, ביחס למחשבות הרוחניות. והיו כאלה שידעו לקלף, תוכו אכל קליפת הזרק. כן, הרמב״ם, למשל, שלקח מאריסטו וכו' להרבה מאוד דברים, וקילף את מה שצריך לקלף. למשל, דוגמה. בסדר? אבל בואו נקרא את זה אולי כמה שורות. דברים מאוד חשובים פה. זה מופיע בעדר היקר עמוד קוף קף ב'. אני קורא ממש בקיצור רק את מה שצריך אלינו. המחשבות הרוחניות מתחלקות ביחוסן לחלוקת עמים בשלושה חלקים כוללים. א', חלק ראשון. ישנן מחשבות כלליות גדולות וקדושות. למשל, דומה שהכי נוח להזכיר, וגם הזכרנו אותה פה כבר פעם. המחשבה על דבר הדאגה לאדם החלש. הדאגה לאומלל. אלוהים יבקש את הנרדף וכו'. זה איזה הבנה והרגשה, נקרא זה מוסרית פשוטה, שאלוהים מחפש לדאוג לחלש. ואם אנחנו רוצים להידמות לבורא, אז גם אנחנו צריכים לדאוג לאומלה, לחלש, למסכן. אז צריך לדאוג ליתום, צריך לדאוג לאלמנה, צריך לדאוג לחד-הורי, צריך לדאוג לנכה, צריך לדאוג לכל האומללים. בסדר? יפה. מה גבולות הגזרה? יש בזה כללי הלכה. אבל עצם המחשבה הרוחנית הזאת, שאת האלוהים יבקש נרדף, זאת מחשבה רוחנית כללית שלא שייכת דווקא לישראל. כל אדם באשר הוא אדם יש לו איזה מצפן אלוהי מינימלי שאומר אלוהים מבקש את הנרדפים. לכן שים עין יותר, תמוך יותר בחלש, בנרדף, באומלל, בחברה וכו'. סתם דוגמה אני אומר. אז ישנן מחשבות כלליות גדולות וקדושות. כלליות הכוונה מהצד שהן מאוד כוללות, הן לא מדויקות, הן לא פרטניות, מאוד מאוד ראשוניות כאלה, מאוד כלליות, כמו למשל פה הדאגה לחלש וכו'. שהמחשבות הכלליות והגדולות האלה אינן נוגעות כלל בנחלת כל גוי ואומה. וכל חכמי לב וכל קדושי רוח שבכל האדם על פני האדמה שווים מהם לטובה. לכן לא אכפת לנו מאיזה גוי המחשבה הזאת הופיעה. ואנחנו עם ישראל יכול לקחת את המחשבה הזאת מהגוי הזה. אין לנו בעיה עם זה. אומר הרב, אני קורא משפט אחד, הדברים הכלליים הללו, קצת דילקתי, מצד איזוז גובעם אינם מקבלים שום שינוי מצד המצב של האדם המשיג אותם. המחשבות האלה כל כך כלליות, כל כך רוממות, כל כך קדושות, כל כך יסודיות, שהנפש של הפועל שחשב את המחשבה הזאת לא השפיע כי הוא זה על המחשבה הזאת. כי המחשבה הזאת היא כל כך כוללת, כל כך גדולה, כל כך יסודית, כל כך עקרונית, כל כך הייתי אומר איזה מינימום אלוהי, שהנפש של הפועל שחשב את המחשבה היא לא השפיעה על זה בכלל. אומר הרב, רק שנייה אחת, מסוג המחשבות האלה, ומזה המין נהגו גדולי הדורות מעולם לקבל באהבה את הנאמר, ציטוט מן החסידים והחכמים שבכל אומה. בסדר? על זה יגיד הרמב״ם, שמע האמת ממי שאמרה. וכו'. הלאה, זה סוג מחשבה אחד. סוג מחשבה שני, עוד מין שני יש, שבעצם הדברים, עצמיות הדברים, התוכן של הדברים, המהות של הדברים, הרוחנים האלה, המחשבות הרוחניות האלה, אינם כל כך כלליים, עד שאין הפרש באיזה שפה ולשון ומאיזה בנומה שיאמרו. מצד עצם המחשבות. אבל, היות והמחשבות האלה כבר קרובות לרגשות, וכבר קרובות למעשים, אז הרגש והמעשה של אותה אומה, של אותו גוי שהוציא מהכוח לפעול את המחשבה הזאת, השפיע על המחשבה הזאת באיזושהי מידה. ומכל מקום, הם סמוכים לרגשי לב ולהשפעות מעשיות באופן קרוב, עד שהם משתנים מצד הסגנון שלהם לפי תוכנה של כל אומה, לפי דרכיה ומחשבותיה. אז התוכן הוא כללי, אפשר לקחת, הסגנון הוא כבר מושפע מהרגש והמעשה. אומר הרב, על כן הדברים הללו הם צריכים להיות מיוחדים לישראל, שלא לערבב את הסגנון המיוחד הטהור שלנו בסגנון זר, ולפעמים ימצאו גיבורי חיל חכמי לב, כמו הרמב"ם, שידעו או ידעו לסנן ולזכך את התוכן הפנימי השווה בעצם, להביאו יפה בסגנון הישראלי המיוחד והטהור. מקלפים את הסגנון ומוציאים את התוכן. מצוין. זה סוג שני. וסוג שלישי, ויש גם כן מין שלישי של מחשבות של אמת ושל קדושה, שהן מיוחדות דווקא לישראל. פה אין שום שייכות לאומות העולם, אין מה לקבל, לא רלוונטי אלינו בכלל. לא רק מצד הסגנון, כי מצד התוכן והפנים. וזה נכנסו יוונים לאחד. ומי שבא לערב בדברים הללו נטיים של חוץ, הרי הוא מערבב ופוגם. לאלה לא יועיל שום שינוי צורה ושום מיפוי סגנון מצידן של המחשבות הללו. הננו, עם לבדד ישכון ובגוי מועד חשב. אז מה אנחנו רוצים להוציא מהקטע הזה? שלא רק יישובו של עולם, ולא רק הנהגה הישרה, ולא רק חוכמה בגויים תאמין, ולא רק מוסר, טבעי, אלא גם מחשבות רוחניות, בתנאי שמהסוג הראשון. רואים אתה הרמב״ם, הם מהסוג השני. מהסוג השלישי, כלום. אומר הרב, ומצאנו בין גדולי העולם במהלך הדורות, שהיו כאלה שברחו לגמרי מכל החשבון הזה של מאיזה מחשבה, מאיזה סוג אחד מהשלושה האלה, והיו כאלה שלקחו מכל הבעל היד ולצרנו הרב התבלבלו והתבוללו, והיו כאלה שידעו מה לקרב ומה להרחיק. אני קורא אתכם משפט אחד. על כן נמצא בין גדולי הדורות, אחרים משתמשים מכל הבעל הידה מטובי חכמי האומות, אפילו בדברים היותר נשגבים, אחרים בורחים מזה לגמרי, ואחרים שעומדים בתווך, נוטים לכאן ולכאן, מקרבים בימין ומחכים בשמאל, וכו' וכו'. אז זה מה שנקרא ברב צדדי כישרונות. צדדי כישרונות. עדר היקר, מאמר המחשבות, עמוד קוף קף ב' קוף קף ג'. זה מה שקראתי פה. רצו, מישהו רצה מקודם לומר משהו? כן, כן. אתה רוצה דוגמה? אתה רוצה דוגמה? ואתה לך דוגמה אחרת אפילו.
זה דוגמה דווקא שהמשפט הזה לא יכול להיות תקיף לגביה.
כן.
משל כמו הדאגה לחלש בכל הנוגע לבחינת כל המלחמה לאכזרים.
ברור, לכן אמרתי, אם שמת לב תוך כדי תנועה.
כן,
אני אמרתי שיש איזה גבולות גזרה. ברור, זה לא שאתה מרחם על החלש בכל מצב. לא, אתה לא מרחם על החלש בכל מצב. יש חלש שאתה צריך לחסל אותו, להרוג אותו. אם הוא יהיה שלך, ברור. ברור. מחבל צריך להרוג, לא צריך לקחת בשבי, צריך להרוג אותו. ברור. ברור, הבעיה שלנו, שאנחנו לוקחים את המחשבות הכלליות הרוחניות, לא יוצרים להם את התבניות המדויקות, ולא שמים את הכל... למשל, אני עריך הקודמים. זה לא פוליטיקלי קורקט לומר שנציג מדה הוא יטפל ביהודי ורק אחר כך במחבל. אלא הוא צריך לטפל במי שהפציעה שלו יותר קשה. למה? כי זה החוק הבינלאומי הזוי והצבוע. טוב, אז יגידו לך חכמים, יודעים במי מטפלים, אבל שלא ידברו על זה. בסדר, הבנתי. אתה צודק לגמרי. ברור, לא על זה מדובר. אבל אני אתן לו עוד דוגמה טובה, בסדר? הרמב"ם למשל הביא דברי אריסטו למשנה, קנה לך חבר, עכשיו שדיברנו על זה גם פעם פה, שאריסטו אמר שיש שלושה סוגי חברים. חבר תועלת, חבר נחת, או מנוחה או ביטחון, וחבר מעלה. שלושה סוגי חברים. בהגדרה קצרה, משפט אחד. חבר תועלת, אדם שמתחבר לאדם אחר או לכמה, כי הוא רוצה להרוויח תועלת אישית. חבר נחת, אדם שהחברות יוצרת איזה נחת משותפת ביחד. חבר מעלה, חברות שהמגמה שלה זה לא שייך לאיזשהו ערך, איזושהי מעלה שהיא למעלה מהמתחברים, והחברים הם סך הכל כלי להופעת המעלה הזאת. אז חבר תועלת אינטרס אישי, חבר נחת אינטרס משותף, חבר מעלה למעלה מהאינטרס. אין אינטרס. אמר הרמב״ם, אריסטו צדק, יש שלושה סוגי חברים, אני לוקח את זה. את מה שאריסטו אמר, הוא ידביק את זה, אומנם קצת שייף את זה, ידביק את זה על המשנה, קטן לך חבר. טוב מאוד, למה לא? צודק. בסדר, אז יש מחשבות כלליות, שהן מחשבות רוחניות כלליות, שהן מחשבות שאפשר לקחת מאומות העולם, בסדר גמור. טוב, בואו נחזור אלינו, רק נראה לאיפה אנחנו עוצרים היום. אם כן, סיימנו את ההבחנה בפסקה מספר 6, ואנחנו... שאר המקורות עסקנו בהם, נכון?